הראשונות לזהות, הפודקאסט הפוליטי של נילי אושרוב.
וטל שניידר.
אנחנו מעלות את הפודקאסט שלנו כחלק ממאגר הפודקאסטים של גיקונומי. את כולם אפשר למצוא בקיר הפייסבוק של גיקונומי, יש שם גם את הפודקאסט של דורון ניר, רם שרמן, אוריאל דסקל, יונתן נמרודי, דברים מדהימים ומעניינים שהם מראיינים ומעלים כל שבוע. ונילי, היום אנחנו בפודקאסט מארחות את הקומיקאי החביב, איש הטלוויזיה האהוב עלינו, אסף הראל.
אני חושבת ששתי המילים, קומיקאי וחביב, לא ימצאו חן בעיניו. בואי נמשיך.
אוקיי, אבל את יודעת, זה שלמעשה היה לו את התוכנית לילה טוב, עד לאחרונה וערוץ 10 חיסלו לו את התוכניות. אנחנו נדבר גם קצת על תביעת לשון הרע של האזרח בנימין והאזרחית שרה לבית נתניהו, שניהם נגד אזרח הפייסבוק יגאל סרנה.
סרנה, כן.
סרנה, ומה שהלך השבוע בבית המשפט עם תביעת לשון הרע. ואנחנו נקריא את את המקמה הפוליטית שלך, וגם שכחתי להגיד, אנחנו נדבר על המפלגתו החדשה של שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון.
וניתן לו קצת ייעוץ תקשורתי, כדאי לך להקשיב, חבר הכנסת לשעבר בוגי.
להקשיב, אני רוצה שהוא יבוא להתראיין פה יום אחד.
בשמחה.
נילי, אז בואי ספרי לי, מה את היית הראשונה לזהות השבוע?
אז טל, אני רוצה להגיד לך שהשבוע שמתי אותך על הכוונת.
זיהיתי
אצלך, כן, זיהיתי אצלך הגיע הזמן, זיהיתי אצלך משהו לא מקרי, ודווקא זיהיתי חסר.
טרנדסטר.
בדיוק, זאת את. זיהיתי אצלך חסר בדמותו של פוליטיקאי, שזה קצת מוזר שבבלוג הכל כך פעיל שלך, הפלוג, ובכל הפעילות העיתונאית שלך כעיתונאית פוליטית, את לא מזכירה אותו, הלו, חבר הכנסת, אורן חזן.
מי?
אורן חזן.
לא מכירה.
חפשי בגוגל.
החלל הגדול, הוואקום הענק של חיי.
אז אני חושבת שבואי תכירי אותו באמצעות נאום קטן ומייצג שבחרתי להשמיע לך.
מה, עשית עליו גוגל?
תארי לך, אני
הבאת סינק לבד.
הבאתי סינק, ועכשיו אני אלחץ פליי, ואת תראי איזה יצור טכנולוגי אני.
אז את העדה שלי,
כן.
כשהתכוננו פה לשידור, שאני מעולם לא שמעתי את הקטע הזה קודם. כי כשאני שומעת אורן חזן, זה עובר לי ככה
זה מסתמות לך.
כן, יש לי פילטר.
יורד לך.
בדיוק. טוב, אז מה הוא אמר?
בואי נקשיב רק למשפט קטן.
אם אתם חושבים שיש לכם פה פריירים, אתם טועים. אנחנו נסתום לכם את הפה, ואנחנו נגיד את האמת. ואין עם פלסטיני, ולא היה עם פלסטיני, יש עם הפלסטינית, ותישאר עם הפלסטינית, ואתם יודעים מה? אפילו העם של הכלים שווה יותר מהפלסטינית. יושב ראש.
זה, הוא קופה, הוא לא מפסיק לדבר, האורן חזן
לא
הזה.
מפסיק לדבר.
אבל את יודעת מה? זה ממש שירה.
שירה צרופה, והאם את יודעת מה זה...
מה, שאיש משורר.
את יודעת מה זה אמה? קודם כל, אמה, אני לא בטוחה שיודע מה פירוש אמה בערבית, זה בכלל עיוור, אני לא יודעת, הוא מתכוון אמה שעור...
לא אמת המים של אלבורות המים מהשיר של נעמי שמר, של המשורר חזן?
הוא התכוון שהאומה הפלסטינית זה אוסף של בורים, חשוכים, עבריינים.
הוא רצה להגיד אמך אולי?
הוא יכול להיות, אבל הוא מסיים ואומר, אתם אפילו לא אמה לכלים. אני לא יודעת אם את יודעת, ומעניין שאורן חזן יודע, שאמה לכלים זה מוצר לגמרי וינטג', מה שיש היום כל מיני, את יודעת, תכשירים כאלה של פרי וכו', אמה לכלים, זה היה נוזל הכלים האולטימטיבי בימי ילדותי. עכשיו, אבל, אז מה אני...
תגידי, זה צהוב רוטט הזה, גבישי לא ברור, נוזל לא ברור, מוצק שנמצא שם בצד של הכיור.
נכון, והגיע הזמן שתכירי אותו.
בתוך קערת פלסטיק.
נראה לי שמישהו אחר אצלך בבית מדיח כלים.
לא, אני מדיחה גדולה, אבל באמצעות מדיח.
מדיח. אבל אורן חזן כן מכיר, ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אם אורן חזן כל כך בקי בתחום של סבונים לכלים, אורן, אתה לא יודע שכשרוצים להסיר טבעת הדוקה מדי, אז כל מה שצריך זה טיפת אמה לכלים והטבעת מחליקה? איך לא ידעת את זה, אורן חזן? זה היה חוסך לך אשפוז ומבוכה גדולה.
זה כאב, גברת אושרוב.
זה כאב בגלל שלא השתמש בסבון לכלים.
באמה.
בדיוק. אבל רציתי להגיד לו עוד משהו. יש לו גאווה יהודית מאוד גדולה. הוא דיבר אל החקים הערבים, אמר, מי אתם בכלל? אנחנו פה, ימי אברהם אבינו, עם היהודי, יש לנו, הוא קרא לזה, המורשת של השרשרת. אז רציתי, בגלל שאנחנו מדברים היום עם אסף הראל, רציתי להגיד לו, לצטט לו, מה שאמר קומיקאי, לא פחות ידוע מאסף הראל, ג'ורג' קרלין, סטנדאפיסט אמריקאי מאוד ידוע,
בטח.
שאמר שהוא לא מבין את הקטע, של גאווה לאומית. הוא אומר, מה זה אני גאה להיות אמריקאי, אני גאה להיות יהודי? הוא אומר, סליחה, מה זה להיות אמריקאי, להיות יהודי, זה הישג? זה בסך הכל פאקינג תאונה גנטית. זה כמו להיות גאה שאתה 1.80 מטר, או בעל נטייה לסרטן המעי הגס. אז אורן חזן, אתה גאה להיות יהודי, יכול להיות, בינינו, העם היהודי, לא נראה לי נורא גאה שאתה שייך לו.
לא.
ואם אנחנו נזכיר דווקא יהודים שהעם היהודי כן גאה בהם, כמו משה רבנו, הרמב״ם, איינשטיין, פרויד, עגנון, סטטיק ובן אל, אני לא מכירה מישהו שיצרף...
נעמי שמר.
נעמי שמר. אני לא מכירה מישהו שיצרף את אורן חזן לרשימה הזאת אף פעם ולעולם.
טוב, אני, זה שאת הבאת את אורן חזן לראשונות לזהות, ירשם פה ויחתם פה לדירון עולם, כיוון שאני לא יודעת אם את יודעת, אני בקיר הפייסבוק שלי כבר לפני שנתיים, כשראיתי שהוא מתחיל לצבור תאוצה, התחייבתי לקוראים שאני לא עוסקת בפוליטיקאי, שאין להגיד את שמו, אלא אם הוא השלים מהלך חקיקה של 3 קריאות, או אלא אם הוא פינה את מקומו בכנסת, שזה סיבה לכתוב על מישהו כי נכנס חבר כנסת חדש. אמרתי, זה שני הנסיבות שבהן אני חושבת שראוי לסקר, ועד אז אני לא שמה סטטוסים, לא חולקת את המידע, וזה באמת, הקפדתי על זה.
אני מעריכה אותך, טל, ובאמת על העומק.
אני חושבת שהתקשורת בנתה אותו. התקשורת בונה אותו.
נכון, ואני, אבל כן שאלת את עצמי, האם זה לא מסוכן להתעלם ממנו? בכל זאת, כיוון שאם
לא... אני לא מתעלמת.
לא.
אם יהיה דבר חקיקה של 3 קריאות, אני לא מתעלמת. דרך אגב, יש לו חוק אחד שהעביר ב3 קריאות. נדמה לי שהוא שינה את שם המדינה מישראל למדינת ישראל, או משהו כזה.
כן.
אבל אני חייבת להגיד לך שלא כתבתי על זה, אז בקיר הפייסבוק שלי או בכלל.
נגיד שזה לא ישנה את מהלך ההיסטוריה. לא ישנה.
טוב, אז את לא רוצה, בדיוק, את רוצה לשאול אותי...
לא, אנחנו צריכות, את צריכה להתאושש מענייני אורן חזן.
לא מכירה.
בכל זאת, את אומרת, יש לך אלצהיימר אדרוק.
אנחנו נמחוק באודיו, דורון ימחוק לנו אחר כך את החלק הזה, ואנחנו נתעלם ממנו.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, מה את זיהית השבוע, טל שניידר?
זה לא העניין של זיהיתי השבוע, זה מה הייתי הראשונה לזהות. ואני הייתי הראשונה לזהות את המשמעות הפוליטית של משפטי לשון הרע. ואני אגיד לך למה, סיפור קטן.
Okay.
אני לא יודעת אם את מודעת לזה. בין השנים 1996 ל-2002, אני הייתי עורך הדין בתחום לשון הרע. כן.
אני מחפשת משהו סנסציוני שאני יכולה לשלוף מעברי, אבל תתקדמי, אני אמצא משהו.
עבדתי אצל הגדול מכולם, okay. עורך הדין שלמה ליבליך, זיכרונו לברכה. שייצג בכל תיקי לשון הרע הגדולים של מדינת ישראל, אז... הכתובים בספר החוקים והפסוקים של בית המשפט העליון, כל תקדימי הענק של כל העם, ולא, כל העם לא,
לא כל העם לא בזמנך.
לא, הוא. אני עבדתי אצל שלמה ליבליך, זיכרונו לברכה.
ממשפט אחד שהיית שותפה בו?
אני הייתי שותפה במשפט אצל השופט עדי עזר, זל, זיכרונו לברכה. הייתי שם, יופעתי שם יחד עם ליבליך, וליבליך באמת איש מיוחד מאוד, נתן לי אפילו לחקור עדים, על אף שהייתי מתמחה. המשפט היה העתקת זכויות יוצרים של ידיעות, של סוכנות ידיעות, שקראו לה סוכנות איתים, בראשותו של אלתר ולנר, והיה איזשהו גוף חבדניקי בארצות הברית, בשאצל של אדם שנדמה לי קראו לו שמואל שמואלי או ישראל ישראלי, משהו כזה, הוא היה מעתיק מסוכנות איתים בלי לשלם להם כסף, סיפור מאוד ארוך. אני השתתפתי בתיק הזה, אבל לא על זה רציתי לדבר. מה שרציתי לדבר על הראשונות לזהות, שאת יודעת, כמו שאמרתי לך, עבדתי אצלו ב-1996, ושלמה נפטר ב-2001 נדמה לי, אבל אז היה... במשרד עורכי הדין הזה, ספציפית, וגם אחר כך עבדתי בעוד משרדי עורכי דין שעסקו גם בתביעות לשון הרע, מושקת ועוד אחרים, ואז אמרו ככה, תמיד היו באים הפוליטיקאים ובאים העיתונות, ועורכי הדין היו אומרים ככה לפוליטיקאים, אנחנו הצגנו את העיתונות, אבל זה תמיד היה בז בחדר, לא כדאי לכם לטבוע. כי בעצם מה שקורה לפוליטיקאי בבית המשפט, זה שבעצם השופט יכול לפתוח את העירייה ולהביא דברים מרובים להוכחת העובדה שאין לפוליטיקאי שם טוב, ומה שנקרא לפתוח את העירייה.
זאת אומרת שכל השלדים מהארון
בדיוק, משפט לשון הרע בדרך כלל היה הופך להיות קרקס שלם, והייעוץ הפוליטי הכי נכון לפוליטיקאים זה עזבו, תבלעו את זה בשקט. ו-20 שנה חלפו, ואני חושבת שאחרי מה שראינו השבוע עם התביעת לשון הרע של נתניהו, זה כבר כלל שעבר מן העולם. כי הוא בא לשם, השופט נתן משפט מהיר, הוא לא נתן לפתוח את העירייה בכלל, הוא מאוד מיקד את זה, ולי יש תחושה שנתניהו הולך לצאת מזה וידוע על העליונה עם התיק הזה.
אני אגיד לך את האמת, אני מוכרחה לציין ש...
ורק להשלים, אני חושבת שמה שהיה השבוע בבית המשפט, יגרום לכך שיותר ויותר פוליטיקאים ירצו להגיש תביעות לשון הרע, ועוד אנשי עסקים, והעיתונות תמצא את עצמה, מבלה, אלה כמובן לא כולם חייבים לבלות בבתי המשפט, אבל גם לפעמים הרי מגישים תביעות סתם.
אז מה שאת אומרת, שאת מסיקה שהשתיקה, השתיקה היום, הבליעה הזאת, הקבלה, היא כבר לא עיקרון. לא. אני חושבת שצריך לדון את זה לגופו, במקרה הספציפי, הקטן הזה של יגאל סרנה, מההתחלה אני אמרתי לעצמי, הסיפור נשמע לי אז מצוץ מאיזושהי אצבע, כנראה של הרגל, וגם כל הטיעונים למה זכותו לא לתקף ולגבות את הסיפור בהוכחות, גם לא היה נשמע.
נכון.
אני מוכרחה לציין שהיה בו משהו מוזר גם בייעוץ שהוא קיבל.
נכון, אז זה הולך להיות עניין, אבל זה, אבל
אגב, תראי,
מהלך המשפט, והאופן שבו השופט היה התנהל, שהוא היה בסדר לטעמי השופט.
תספרי לנו מה השופט
אמר. תראי, הוא לא נתן לראש הממשלה לדחות ולדחות את הדיון. מצד שני, זה היה ברור היום. אני חושבת שהשופט נתן לצדדים להבין את זה במהלך הוויכוח על הכתבי בדין, מה שנקרא, שאי אפשר יהיה לפתוח פה את היריעה, ואי אפשר יהיה ללכת להביא את כל המקרים, ולהביא עשרות עדים וכו'.
התייחסו רק לסיפור.
בדיוק, והוא לא הביא עדים, סרנה.
נכון.
לא הביא עדים חוץ מעצמו, וזה לא מספיק.
ברור.
והעסק הזה צומצם, ואם לתובעים בתחום לשון הרע יהיה משפטים מהירים, מצומצמים, ממוקדים, אז ילך להם טוב. הדבר, התקווה היחידה שנותרה לי פה, זה שהפיצועים לא יהיו גבוהים. זאת אומרת שהשופט הזה לא יפסוק משהו מעבר ל-30-40 אלף, שהוא פסק גם במקרה של אורן חזן. דרך אגב, שם הוא פסק את זה על משהו מאוד קטן.
כן, זה מה שמוזר.
על איזושהי טעות קטנה. נכון. אז אני לא יודעת מה יהיה כאן, אבל תסכים איתי ש-300,000 שקל יכולים לפגוע בסרנה אנושות.
נכון,
זה יהיה נורא.
אבל סרנה היה צריך להיזהר מראש.
נכון.
מישהו היה צריך לבוא, אם הוא לא נזהר, מישהו היה צריך לעשות לו את השירות ולמנוע ממנו את כל הסיפור הזה.
הלו.
ערב טוב אסף, מה נשמע?
אוקיי, את יותר טוב.
ואני? אני נילי אושרוב, מעריצה ותיקה. מה שמעת מזה?
תודה.
את הוותיקה?
לא, בסדר.
בסדר?
לא, בסדר. אני מקווה, אם תדברו יחד זה יהיה יותר קשה, אבל בסדר.
טוב, אז אנחנו נילי אושרוב וטל שניידר בפודקאסט הראשונות לזהות, ואנחנו על הקו עם אסף הראל, ותודה שהסכמת להתראיין, איזה כיף לנו.
אסף, סליחה רגע.
בכיף, בכיף.
אפשר לפנות אליך בשם החיבה שהצמיד לך עורך דין יורם שפטל, אתה יודע מה הוא?
לא, אבל זה כבר מצחיק אותי.
נכון, נסעתי במונית השבוע, ואתה נקרא שם באופן רשמי, אספסף.
איך? סליחה?
אספסף.
אספסף?
כן, אתה לא מבין?
כמו אספסוף.
בוודאי, לא חמוד?
הבנתי. חמוד מאוד, המורה שלי להתעמלות בכיתה ד' קרא לי אשף.
אשף, אוקיי.
אשף.
רגע, זה לא, זה באמת כמות הנאצות והכללות שאתה סופג בה, מה זה, שנה האחרונה? אולי פחות או יותר?
כן, שנה וחצי, כן.
זה משהו לא נורמלי, איך חיים עם זה?
בסדר, לא צריך לקחת את זה יותר מדי. אני אגיד לך, ב-99.9% אנשים שפורקים תסכול, זה בסדר, זה מתכזז עם האנשים שאוהבים ומפרגנים. אין לי בעיה עם הכללות, עם כל, באמת זה מתכזז. הפחד הוא רק שזה יגיע לאלימות, לשמחתי, זה אף פעם לא הגיע, זה לא קרה, אז כל את זה בגדר נעצות, זה בסדר. כשאתה בטלוויזיה, אתה מקבל אהבה, ואתה מקבל גם שנאה, זה חלק מהדיל.
נורא קשה לדעתי. תגידי, אתה יודע כבר מה הלאה? זאת אומרת, איך זה התקופה הזאת שבעצם משהו נגמר, ואתה כבר יודע מה הדבר הבא, או שאתה עוד לא שם?
לא, אני עוד לא יודע. אני בהרבה פגישות, הרבה התלבטויות. זה צריך כאילו, אני מאוד מאמין, זה כמו בקשרים, אתה צריך לתת להתאבל רגע. לא ישר לקפוץ לריבאונד. אתה צריך שנייה לתת לאכזבה שנגמר וזה, לחיות את זה. ואז לחשוב...
אתה חווה את חמשת השלבים של האבל?
מה הם? אני לא מכיר אותם, אני אולי, אבל אם תגידי...
אני מניחה, יש שם השלמה וכעס והדחקה.
הכחשה,
כן. אבל בוא, אני רוצה לדבר רגע על משהו קצת יותר כללי. אתה פתחת כל תוכנית במונולוג. נכון? במונולוג סטירי שבו חיווית את דעתך גם, זאת אומרת, לא הסתרת את דעתך. עכשיו, רציתי לשאול אותך על הטכניקה הזאת. תראה, היום קומיקאים, אני לא יודעת אם לקרוא לך קומיקאי, זה, אני לא חושבת שאתה תאהב את זה, את המילה קומיקאי, אבל אתם עושים את ה... זה מין, הייתי אומרת, אסכולה, זה כמו ג'ון אוליבר, זה בעצם כמו ג'ון סטיוארט, זאת אומרת, הפכתם לסוג של... מטיפים בשער, או, אבל אני לא אומרת את זה לרעה, או אנשים מובילי דעה, שאומרים את דעתם, כאשר יש בה את השימוש באיזשהו טריק קומי. אני, דרך אגב, כן. אני בעצמי עכשיו פצחתי במונולוג. מה אני רוצה להגיד? אני שואלת את השאלה הזאת ככה. א', כמה המונולוג הזה, כמה אתה חושב, ואני אגיד לך מה אני חושבת קודם, כמה הוא צריך להיות גם מצחיק. אני שמה לב שלמשל שליין עושה את זה ככה. הוא קודם כל תופר את קו המחשבה, ואחר כך הוא מקשט את זה בפאנצ'ים. זאת אומרת, הוא דוחף לך ומדגדג. דוחף ומדגדג. אני שמתי לב שקצת ויתרת על הדגדוג.
כן.
נכון?
נכון, אני אגיד לך.
ותגיד לי למה.
יש המון דרכים להעביר מסר, זאת אומרת, בואי נגיד, אני שליין, אני בואי נגיד בקצה אחד, ארץ נהדרת בקצה השני, שליין הוא באמצע, זאת אומרת, אתה יכול להגיד את הדבר עצמו, פשוט ברצינות נגיד, והיו לי כמה מונולוגים כאלה, אתה יכול מהקצה השני לשים דמויות עם פאות ואיפור ולהלעיג, ואתה יכול לעשות מונולוג עם פאנצ'ים, זאת אומרת, כולנו הרבה פעמים מנסים להגיד את אותו מסר, וכל אחד בדרכו. עכשיו, היו פעמים שאני הרגשתי, וזה גם עניין של טעם, את יודעת, אני חושב שבאמת המסר הוא שונה. אני לפעמים מרגיש שכשאתה מכסה את זה בבדיחות או בפאות, לפעמים מרוב שאתה מקל על הגלולה, אז היא נאבדת. זאת אומרת, מרגע שאנשים, אוקיי, הם פה יושבים וצוחקים ויאללה וזה, לפעמים המסר, הבעיטה בבטן, היא כאילו לא מורגשת בכלל.
אבל זאת סטירה. היא צריכה להיות...
לא, אין הגדרות. סטירה יכולה להיות כזאת, יכולה להיות כזאת, אני אומר, יכולה להיות עם חיוך, יכולה להיות עם פאה, יכולה להיות עם אמירה, אין חוקים לדברים. אני חושב שמאוד חשוב, כל אחד וטעמו, כל אחד וסגנונו. אני, לפעמים אני אוהב את זה, אוהב את הישירות, ודווקא אני מרגיש להגיד פאנץ' או למצוא מנגנון קומי יחליש את האמירה. לפעמים אני מרגיש שזה ישרת. זאת אומרת, אין לי איזה מין מנגנון קבוע.
זאת אומרת, אני אומרת שיותר חשובה לך הבעת הדעה מאשר המנגנון או הדרך או האמצעי. במקרים, ברוב...
לא, זה יחד. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, בנושאים חשובים, נגיד, שמאוד כאבו לי, באופן אישי, נגיד, אז הרבה פעמים הרגשתי שעכשיו למצוא מנגנון קומי יחליש את האמירה. הרי בסופו של דבר אתה רוצה להעביר אמירה. זה מה שחשוב לך. יש הרבה דרכים, וחלק מהדרך שלי לבלוט גם ולייצר את הכל הייחודי, הייתה לא ללכת על עוד ממה שעושים. זאת אומרת, לא לעשות עוד פעם, כן, עוד מונולוגים פאנצ'ים מול קהל ו... ועם תמונות כאלה בצד. זה שליין עושה את זה.
אוקיי.
תגיד, אסף, עכשיו זאת טל, תגיד, למה הבאת את ינון מגל? זה היה יוזמה שלך או שלחצו עליך להביא אותו?
לגמרי יוזמה שלי.
אתה אוהב אותו? הוא סוג של בדרן?
תראי, אני אגיד לך, בוא, אני אגיד לך, תראי, קודם כל, אני החשש הכי גדול שלי היה, שיקרה עם התוכנית מה שקרה. זאת אומרת שאנחנו לא נצליח לשבור את... אני ידעתי שאנחנו נבחן המספרים, אמרו לי מה המספרים שלנו, ידעתי שסביר להניח שלא נגיע לשם אם לא נעשה משהו, אם לא נפרוץ את הקהל שלנו. והתבקשנו כדי לחיות להביא מספר גבוה, וידעתי זה מהיום הראשון. ואז השאלה הייתה, איך אתה מביא, אוקיי, מעבר לקהל, אם הקהל שלי הוא נע בין, בואי נגיד לסביב ה-4%, איך אתה מגביא את ה-6%? וזה מה שהיינו צריכים בשביל לשרוד. ואז עשיתי טסטים, נפגשתי עם המון אנשי ימין. היה לנו ביום ראשון תוכנית יותר ארוכה, במקום 25 דקות היה 35 דקות, ואמרתי, אוקיי, אם יש לי 10 דקות לתוכנית, יהיה מגניב אם אני אנסה, אוקיי, לא רק לתת, חוץ מהמונולוג שלי, לתת עוד צד, לתת איזה ויכוח, איזה משהו. ועשיתי המון טסטים עם הרבה מאוד אנשים.
מותר לשאול מי נפל באודישן?
כן, אני מתה מסקרנות, כי איזה מצחיקים יש בימין?
זה לא, הם לא צריכים להיות מצחיקים, הם צריכים להיות...
לא, זה לא היה חייב להיות...
נכון,
זה לא היה חייב להיות...
פרוטגוניסט.
אני יכול להגיד לך שהיה לי כימיה מאוד טובה עם אמילי מואטי, למשל.
אמילי מואטי? אמילי אמרוסי. אוי ובוי לך.
אמילי אמרוסי. זה נכון, נכון, סליחה. וואי, תעשה לי עכשיו רק בטוויטר על זה.
אני מבדילה ביניהם לגמרי.
אני גם.
סליחה, וואו, כן.
אין דבר. שתי נשים יפות.
אז היה לי את הדיאלוג מאוד טוב, ומאוד רצינו שזה יקרה, מסיבות שלא קשורות לנו, זה לא קרה בסוף.
אוקיי.
אבל
שולי מועלם גם הייתה אופציה? שולי מועלם גם הייתה אופציה?
לא,
פחות. אוקיי.
היא עסוקה, את שוכחת שינון מגל הוא מובטל ושולי חברת כנסת.
אז ינון מגל, סליחה, הפרעתי.
ואני לא, באמת, חברי כנסת לא רציתי לראיין עקרונית, לכל אורך הם לא הייתה להם דריסת רגל בתוכנית, למעט הקטע של הפסיכולוג של הכנסת שעשינו עם אורי גוטליב.
כן, כן.
Okay. ועם ינון, פשוט דווקא בגלל שיש בנו, אנחנו מאוד מאוד רחוקים לגבי כל כך הרבה דברים, ומצד שני הוא כן נורא מבין טלוויזיה.
כן, הוא
היה חיבור טלוויזיוני טוב בעיניי.
נכון, נכון.
ולפעמים הקונטרסט, דווקא בן אדם שיש לך הכי קושי איתו, מייצר טלוויזיה יותר טובה.
אני חשבתי שאתה פשוט עושה לו סוג של טובה, אולי חבר, לא יודעת מה, כי הוא כזה, הוא בפנסיה מהחיים עצמם, ואתה ככה אפשרת לו באיזשהו מקום, אין מקום לחזור אליו, לרכב חזרה, לעלות על הסוס, לא יודעת איך לקרוא לזה, ככה זה היה נראה לי.
תראי, היה לי, באמת, ואני אומר, אגב, עדיין יש לי איתו דיאלוג נורא מעניין על ימין ושמאל, אני אוהב להתווכח איתו. אני חושב שיש בו את מידת הדמגוגיה הנכונה שיש בימין, והוא פרטנר טוב לוויכוח, זה מישהו, הוא מבין הומור, והוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ובאמת, אני אומר לך, זה היה ויכוח טוב, יש ימנים, היו כאלה, שהסכמתי איתם הרבה יותר, ולכן הפעימה הייתה פחות טובה. דווקא כאלה שיש לי איתם חיבור, אז זה קצת יצא עקר איפשהו, כאילו טלוויזיה טובה זה קונפליקט טוב.
אז אני רוצה דווקא...
זה יצא... סליחה.
אני רוצה להתייחס אז לנקודה הזאת. אתה יודע, יש תוכניות כמו למשל בגב האומה, הם מערכים הרבה פעמים פוליטיקאי, איש שלטון. ואני שואלת אותך, okay. כולל עד ביבי, אני שואלת אותך כמה לדעתך זה לגיטימי, כי לדעתי מה שקורה זה שאם האדם הוא אורח, אז נוצרת איזה מין אמנה של נימוס, של זהירות, של לא נכון. להלבין את פנן, וגם איזו נכון. הסתחבקות שהיא נוטלת...
נכון.
אתה מסכים איתי?
נכון, אני בגלל זה, אני חושב שקודם כל, ברגע ש... וזה היה לי מחלוקת נורא נורא גדולה, נגיד זה שביבי הגיע לארץ נהדרת. אני חושב שמרגע שפוליטיקאי, מרגע שאתה מתחיל להידבר איתו ולהסתחבק איתו, והוא בא אליך לתוכנית, והוא עושה פאנצ'ים, בעיניי זה מאוד קשה, הוא מעידך, את יודעת, ודיברתי על זה המון, תדעי לך ש...
אבל זה מביא את הרייטינג.
סליחה, לא שמענו.
לא, מעבר לרייטינג, זה, את רואה, נגיד בארצות הברית, ב-SNL וכאלה, כן. זה מאוד לגיטימי, זאת אומרת, התקשורת מאוד הלכה לשם.
כן.
ויכול להיות שלהתבודד זה לא כל כך נכון, בטח לא במציאות של היום, שאת רואה שהם כולם הולכים לכל מקום, אז מה, אתה תהיה פתאום מן איזה, לא יודע מה, איזה מגדל שן שלא מערך פוליטיקאים פתאום, אם הם בכל מקום. אז אני, מכיוון שהייתי תוכנית כאילו קיצונית יחסית בחצות, אז כן, אמרתי, אני לא מערך אותם. אם הייתי ב9:30, האם סביר להניח שהייתי נאלץ, או מה זה נאלץ? הייתי בוחר, כן, למצוא את הדרך שלי לעשות את זה.
הבנתי.
אז אני שמח, זה היתרונות. כשאתה בחצות, אתה יכול, או ב10:30, אתה יכול להיות הרבה יותר סלקטיבי.
תגיד, אסף, אני יש לי שאלה קצת אבילית, אבל בכל כן. זאת, אתה יודע, עם האקזיט של הסטארט-אפ שהיה השבוע, אתה, כן. מרגיש, אתה מרגיש שהיית הראשון לזהות, מה שנקרא? זאת אומרת, התוכנית שלך, אמנם אתה אסף, ואתה לא... אבל אני, איך שרואים את הפנים שלך, אומרים, זה היה בחור שעשה את האקזיט, בטלוויזיה אומנם, אבל אקזיט.
כן, כן, כן. אתה ממסודרים, כן.
כן, בדיוק.
מה קורה עם מסודרים 2? זה מה שזה עדיין...
לא, 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 רציתי לשאול אותך על המובילאי, אם אתה מקבל קצת, כל המדינה עכשיו מחפשת איך להרוויח מזה, חשבתי אולי גם לך מגיע מזה משהו.
לא.
אבל יהיה מסודרים 2?
יהיה מסודרים 2, טוב, אם כבר העלית את זה, יהיה מסודרים 2?
כן, מסודרים 3, לא, אבל בעוד כמה חודשים עולה הגרסה הבריטית ב-Channel 4, שגם AMC קנו.
איזה יופי.
האמריקאית, הערוץ של מדמן.
איך קוראים לזה באנגלית?
סליחה?
איך קוראים לזה באנגלית?
Loaded.
Loaded, תכונים. תכונים, יפה, יופי,
זה עוד השם שלי, כל התסריטים הם זה, אבל את השם עוד הספקתי לתת.
כל הכבוד, וזה ממש זהו.
מה? אני הייתה לי שאלת לשון הרע כזאת, מה חשבת על המשפט של האזרח נתניהו נגד העיתונאי, כי אתה גם כן ספגת תביעות ואיומים, האמת שכולנו, כל העיתונאים סופגים כל הזמן.
אני בזמנו, אני נורא הצטערתי שזה לא הגיע למשפט, אני בזמנו ערוץ 10 היה... למרות שהשופט היה סולברג, וסולברג כידוע לך דעתו על התקשורת.
תזכיר למאזינים מי תבע אותך, מי איים או תבע?
לא, רוחמה אברהם תבע אותי לפני 12 שנה על דיבה, הוצאת לשון הרע. אני חושב שדווקא היה לנו קייס נורא מעניין על סטירה, אני הייתי בטוח שאנחנו נזכה במשפט. מרגע סולברג אז היה שופט בשלום, והוא הבהיר לערוץ מה עמדתו.
והוא קשה, זהו, הוא קשה בתחום הזה מאוד מאוד.
הוא כתב את המשפט הזה, הגיע, מישהו צריך לשים גבולות לסטירה, וכדאי שזה לא יהיה בית המשפט. ואני דווקא לדבר הזה מאוד קיוויתי שיהיה משפט, בטח שיגיע לבית המשפט העליון, כי המשפט הזה, לשים גבולות לסטירה, אני חלוק על דעתו של סולברג, אני מבין את תפיסתו, אבל אני חושב שאם העליון היה נכנס לזה, היה לנו פסק דין שאולי היה נותן יותר מרחב תמרון לתוכניות סטירה.
כי זה בדיוק ההבדל בין הדעות והסטירה והבעת הביקורת לבין העובדות שמה שזה סרנה הסתבך בעצם.
אבל אני רוצה להגיד לכם, לשניכם, שהקומיקאי שכבר דיברנו עליו בהתחלה, ג'ורג' קרלין, שאתה מן הסתם מכיר אותו, אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר שמחובתו של הקומיקאי, הוא קרא לזה של הקומיקאי, זה למצוא את גבולות המותר ולעבור עליהם בכוונה תחילה. שזו הגדרה יפה, נכון?
כן.
הייתי רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת, בנושא קווים אדומים לסטירה, אני זוכרת אותך פעם, ואני סוגרת איתך כאן חשבון קטן, שבאחת התוכניות שלכם, כן,
היא כל הזמן סוגרת חשבון, זה פולניה.
אני נקמנית ורעה. ואתם הסתלבטתם על טלי פחימה. עכשיו, מעבר לזה שטלי פחימה, ולא חשוב כמה קיצונית, אני חושבת שהיא באופן טבעי שייכת למחנה שאתה מייצג, ואני אומרת לעצמי, אולי זה צריך להיות קו אדום, אז אני אומרת גם מעבר לזה, היא מייצגת, היא אישה, טלי פחימה, אישה קיצונית, אבל מאוד מוחלשת. לא רעד לכם הפופיק?
לא, אני לצורך העניין, לא פעם, אני, זה לא שבאמת לא ראיתי את כל התכונות שגם היו לי זכותה, אבל באותו זמן, תשמעי, מה שהיא עשתה, זה דרש לצחוק עליה, אי אפשר לא לצחוק על מישהו, אם הוא מהמחנה שלך, בזמן שהוא, מה שנקרא, מגיע לו לקבל בראש.
אז זאת שאלה, זאת שאלה גדולה, אגב.
לא, אני חושב,
אתה חושב שאלה?
לא, אני חושב ש...
כן. שמגיע.
אני חושב, באמת אני אומר, אין פרות קדושות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושב שלמי שמגיע לו, שיצחקו עליו, צריך לצחוק עליו. אני לא אצחק אף פעם, נגיד, אני לא נגד, אני לא בעד לצחוק על חלשים.
ברור.
אבל אם מישהו, מה שנקרא, עבר עבירה, ועשה, אז בטח לצחוק עליו.
אוקיי, בסדר.
בדיוק כמו שאם היה לנו תוכנית באוויר, נגיד, ענת קם, אני יכול נורא לסמפט אותה כבן אדם ואת מה שהיא עשתה, ועדיין לצחוק עליה ולתת לה בחוש על מה שהיא עשתה. אין סתירה.
אוקיי, אני...
זאת אומרת, אתה יכול... אני חושב שזה חשוב
להיות... נילי פשוט כותבת מקמות שבוע אחר שבוע רק על סמוטריץ', בגלל זה היא שואלת את השאלות האלו, והיום היא פה כסחה את אורן חזן, זה התחביב שלה. אבל אסף, לפני שאני... אני חושבת שאלה אחרונה, נילי, בסדר? אני חייבת לשאול אותך שאלה אם אפשר קצת יותר רגשית, בגלל שאני מסתכלת בכל זאת על התקופה שאתה עובר, ועל האופן שבו התוכנית הסתיימה, ונחמץ לי הלב, ורציתי לשאול אותך, מה אתה מרגיש? תתן לנו ככה תשובה, מה אתה מרגיש? איך אתה עכשיו מתכנן הלאה? מה יהיה? מה יהיה הלאה? בקיצור.
תראי, אני, קודם כל אני...
וגם הסתכלתי על מונולוג האפרטהייד שלך כמובן, וגם אתה יודע, הרגשתי, כתבתי בעצמי טור שבו אמרתי מה ההבדל בעצם, היום אנחנו כבר נמצאים במצב של one state solution וכולי וכולי, ועם אנשים שאין להם זכויות, אז מה ההבדל? יש פה תחושת דיכאון קלה מכל העסק בקיצור.
כן, תראי, אני, אותי מה שמטריד הרבה יותר זה, אני חושב, וגם ניסיתי במהלך התוכנית לדבר על זה, הרבה יותר מטרידה אותי התקשורת והשמאל מאשר, אני, מה שנורא נורא עצוב לי זה איך שהמצב, זאת אומרת, המונולוג שלי לצורך העניין הוא פנה לישראלים, והרבה לגופי התקשורת ולאנשי השמאל, שכאילו שהמחנה הזה נראה לי רדום, מוכה, הפסיק להאמין, זה הקושי הגדול, את יודעת שהיום אני גם יודע, התוכנית ירדה ואין... ואין לה שום יכולת להיות בשום מקום אחר היום. זאת אומרת, זה דעות שהן הפכו להיות ממש...
ערוץ 20 אולי.
לא, בוא אלינו לפודקאסט. לפודקאסט.
לא, ערוץ 20, לא?
לא, אני לא יודע אם אתם זוכרות שהיה את האימות לפני, בבחירות האחרונות, עם ליברמן ואיימן עודה וכולם, היו שם, שהמילה שלום לא נאמרה.
כן,
בטח. וחוץ מעל ידי איימן עוד פעם אחת.
אני אגיד לך למה לא, כי אסור להגיד מילים, אסור להגיד כללות בטלוויזיה.
אני זוכרת מהאימות הזה שליברמן לא רצה להגיד את השם של איימן עוד בשמו האישי.
אני רוצה כן לסיום, בגלל שאסף אתה בורחת כן במתנה להצחיק ולשעשע, למרות שאתה אומר שזה לא תמיד הכרחי, אז להגיד לכם שהפילוסוף, סרן קירקגור, שהוא אבי האקזיסטנציאליזם, אבל הוא לא האבא היחיד, כי כולם אבות האקזיסטנציאליזם, שכאשר הוא סיפר שהאלים הציעו לו לבחור את המתנה האולטימטיבית עבורו. יופי, נאורים או אישה יפה. אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, יהי הצחוק לצידי תמיד. אה?
נילי גקבה, גמרת אותנו פה.
כן, יפה.
כן, זהו.
רק נילי שולף את דברים.
כבר אמרתי, אוקיי, זה לא הולך להיות מצחיק בשום דרך, אבל בסדר.
זה, לא, אז רק שתדעו.
טוב, אסף, תהיה חזק.
אני גם כמוך, ויתרתי על הפאנצ'ים.
כן, בסדר, לא, אני ניסית להצחיק, בסדר.
גם ניסיון מזכה גם בחצי נקודה.
כן, זה כמו, זה הומור כזה של שבתות תרבות, פתיר לאן, אותה שיחה שעושים עם אפרים סידון כבר איזה 40 שנה, אז מה, ניקוי ראש היום עדיין היה אפשר?
מבינה מה ההבדל?
רגע, תיזהר, אתה הופך לסוג של אפרים סידון כזה שמתראיין בשבתות תרבות, אוי ואבוי.
זה לא, הוא התכוון לא עצמו, הוא התכוון את הופכת להיות כזאת.
הבנתי, טל, הבנתי.
כן, כן, אבל אתה רואה, זה מה שיפה, אני אפילו לא מנסה להצחיק, אז הכל בסדר. טוב, אסף, אז תעבור את התקופה בנעימים, ואנחנו מחכים לראות אותך שוב על המסך, או באיזשהו מסודרים
3.7.5.
זה ייקח כמה שנים, זה אינטרוולים כאלה, אחרי שאני הרבה על המסך, אז לרוב אני הולך לצד השני.
זה בסדר, טל אישה צעירה, יש כל החיים לפניה. אני לא בטוח שאני אראה את זה כבר.
יאללה, תודה, לילה טוב.
לילה טוב.
אוקיי, לילה טוב, תודה.
נילי, כיף לראיין קומיקאי מהטלוויזיה.
מה פעם את קוראת לו קומיקאי? הבן אדם אומר לך שלא מעניין אותו פאנצ'ים, אבל אין דבר לא.
לא משנה.
האמת שהוא בחור מבריק, הוא איש אשכולות, ובאמת יש לו את המתנה הזאת.
האם ידעת שאביבו היה חבר כנסת?
בוודאי, אהרון הראל.
הראל.
אהרון הראל, ואימא שלו?
סופרת.
נירה הראל, דגולה מכולם.
אז מכאן במעבר חד, את ואני נורא נורא רצינו לדבר.
לא, זה יפה רק שהפכנו לזוג פולניות. אז מה ההורים עושים? נו, אבא חבר כנסת, אימא סופרת, יופי. הוא גם לדעתי פנוי.
לא.
כן, כן.
מה פתאום?
לא פנוי.
אני חושבת שהוא רצה את השעה של השיחה לדחות, כדי שיספיק להיות עם הילדים או משהו כזה.
לא, יש לו ילדה, זה אני יודעת.
לא יודעת, לא יודעת. אני חייבת להגיד, אני מעולם לא פגשתי אותו פנים אל פנים, אני רק מהטלוויזיה.
לספר לך שפעם ניסיתי לכתוב לתוכנית שהוא העלה, והזמין אותי לשבת באיזה צוות, של כותבים צעירים ומוכשרים. אני הייתי הכי פחות צעירה, וכנראה גם הכי פחות מוכשרת. עברתי שם כזה זובור.
הוא אמר לך גם עכשיו, ניסית להצחיק.
נראה לי איכשהו שהוא...
קשה, קשה.
המור שלי לא מדבר אל אסף הראל.
את המור של שבת תרבות, והראשונות לזהות עם טל שניידר.
או המור של סקינים. נו,
נילי, עכשיו נעבור לנושאים אחרים של...
עכשיו לנושא רציני.
של קשישים. ונושאים לשונאים שאת ואני חובבות אותם. מה רצינו לדבר על השם של המפלגה, אבל של משה בוגי יעלון, אבל לפני כן, את תהיה לך איזושהי הבחנה מדהימה על איזשהו שורש שאדון בוגי אוהב להשתמש בו.
קודם כל, אני כל הזמן אזכיר לך בוגי בחולם. בוגי בחולם.
טוב.
אז ככה, אז לא שמתי, לא הייתי הראשונה לזהות את זה עכשיו, אבל לפני כמה שנים שמתי לב שבוגי בנאומים שלו, באופן כללי הוא מצייר לך כאיש כזה מנומנם, הייתי אומרת נפול פנים כזה רציני ומשעמם.
כבד, כבד ראש, כן.
ולא הייתי אומרת שיש בו איזה אלימות כבושה. ושמתי לב, לפחות שמעתי 4 נאומים שלו, שבהם הוא יוצא ממנו כזה, הוא מתחיל לדבר על העם היהודי שרוצים להרוג אותנו כי אנחנו יהודים, והוא מתחיל להתחמם, ואז הוא מתחיל. ולאויבינו הבזויים, מבקשי נפשנו, אנחנו נגדע את ידכם. לפעמים הוא מוסיף, אם תושיטו יד לשלום, בסדר, אבל אם תתקפו אותנו, נגדע את ידכם.
כן, הוא אוהב את ה...
לגדוע, לגדוע, מאוד אהוב עליו. ויש בביטוי הזה הרבה אלימות. במילה הזאת, לגדוע...
למה? זה לגדוע עץ, לא?
לגדוע עץ זה לקפד את חייו של עץ. יש לי חברה אדריכלית נוף שהיא רואה עץ קרות, היא עומדת ומזילה עליו דמעות.
אוקיי.
זה פעולה אלימה.
מה אני רואה את המילה גודע כמשהו ככה באמת מהטבע יותר, פחות...
כן, את בחורה מחוספת, את כנראה לא כל כך הומניסטית כמון.
אוקיי. אז מה, אז רגע, אז עכשיו אני עשיתי את הגוגל וחיפשתי את הנאום שלו שבו הוא משתמש... מצאתי, כן, את רוצה...
מצאת בטח כמה,
את רוצה לשמוע רגע, איך הוא משתמש בשורש ג' ד' עין, ולא בגדנה?
לא חשבתי על זה.
אוקיי, רגע, אני עושה פליי, שימי לב.
אתה... והם פועלים יום-יום, שעה-שעה, בתוך המדינה, לאורך גבולותיה, ואף הרחק מהם, למען שמירת ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה. נגדע ידם של אלו מבקשים את נפשנו, אך נמשיך לשאוף לעד לשלום. כפי שנכתב בהכרזת...
שמעת את הנגדע ידם?
נגדע ידם של מבקשי נפשנו.
עלית פה על משהו.
כן, עלית
נו,
כן משהו.
נו, אז מה... אז הוא משתמש בזה הרבה, אז מה?
קודם כל, אני קצת, זה קצת מבהיל אותי העניין הזה. אני אומרת לעצמי, אני לא יודעת את מי הוא מגדיר כמבקשי נפשנו, יכול להיות שאני כשמאלנית גם כבר מוגדרת ככה, זאת אומרת, אם אני הולכת לפגוש את בוגי,
לא.
הוא בא עם נעליים גבוהות,
לא.
אני בא עם כפפות בייסבול, ושנינו זה לא מתוך אמירה אופנתית.
הנחשים שהוא מופנים כלפיו אז והיום היו תמיד מהימין. דווקא עם השמאל לא היה לו בעיה לדעתי, כי השמאל לא בדיוק איים עליו מעולם, והוא...
את אומרת שלי אין מה לדאוג.
היום אפילו חביב, סוג של חביב השמאל כזה, הם רוצים אותו וכל מיני שטויות כאלה.
בטעות גם הוא רואה דרך אגב, הוא פשוט בן אדם שבאמת, את יודעת מה, טל, הוא פשוט...
לא בטעות גמורה, אלא בייאוש גמור, כי אין להם.
א' בייאוש, וב' הוא בן אדם שמצטייר, לפחות מבחינה התנהלות האישית שלו, הוא מצטייר כאדם מוסרי, חוץ מה, את זוכרת את המסוך?
חושב שכשהוא גודע עצים.
כן, אבל את יודעת.
הרגע אמרת שזה לא פציפיסטי לגדוע עצים.
לא, אמרתי, אני, את כבר עושה ממני, את יודעת, ילדת פרחים נאיבית, שמתחבקת עם עצים.
אני גם רואה את מה שאת פה לובשת, ואיך את נראית, את כולך.
אבל מה ש... את זוכרת שהוא אחד מגדולי המתנגדים להתנתקות היה.
בוודאי.
הוא היה רמטכ"ל בתקופות קשות.
הוא דח מהצבא על הבסיס הזה.
מעולם לא הראה רוך לב. אני לא מוצאת שהבן אדם...
הוא אבי תורת ניהול הסכסוך בכל התקופה שבה הוא היה שר הביטחון. בערך שנתיים הוא נאם מספר פעמים ואמר את הסכסוך הוא בלתי פתיר, את הסכסוך יש לנהל. וזה תמיד היה לי מוזר, אמרתי זה כמו אקזקיוטיב MBA. כאילו שלח את הניהול הזה לסכסוך, את הסכסוך לניהול, את הניהול לסכסוך. מה אתה כותב תוכנית עסקית, לא, לא, כמו בנט. בנט בא עם פתרון.
אבל בנט גם מאמין שאפשר לחיות עם סכסוך מנוהל, לא?
לבנט יש איזשהו, לא, לבנט יש איזשהו פתרון שהוא הגדיר, שמבחינתו רק כמה שיותר לספח.
כן.
לספח סי, הוא קורא לזה, אבל בוגי הגדיר את זה כסכסוך בלתי פתיר, שזה ראייה מאוד מאוד קודרת. אבל בגלל שהלכת לקטע של הגדיעה, אני רציתי לסקרן אותך, אולי להציע, להתחיל להציע שמות למפלגה החדשה שלו, אולי קראו להם מפלגת הגדעונים, את יודעת מה זה גדעונים?
מושלם. אני יודעת על גדעון מהתנך.
ו? היום מה זה גדעונים?
זה
היחידות האלו שמתחפשים לערבים.
מסתערבים?
בדיוק. אלו מהסכסוך שצריך לפתור ולנהל אותו?
די.
אז זה גם המסתערבים הם סוג של מנהלי שטח כאלו, לא?
שם מושלם.
פותרים עניינים. אבל זה היה הרעיון שלי, אבל ככה עשיתי בפייסבוק שלי, התייעצתי עם הציבור, מה אתם מציעים.
גייסת את חוכמת העמונים.
בדיוק. יש לי תשובות מקסימות ממלא גולשים, ומחבר כנסת מכהן אחד, שהשתתף במתן עצות. אז ככה. מפלגת הביטחון, וזה כתב איתן שכטמן, והוא גם הציע את סיסמה, כבר הוא אמר, יעלון, אני בטוח.
אוקיי.
עידו כהן הציע לי אלטרנטיבה לישראל, והוא הסביר לי גם, למקרה שהבורות שלי מובהקת, שזה מפלגת הימין בגרמניה, זה השם שלה.
אוקיי, כי אני אלטרנטיבה לישראל זה קנדה.
עכשיו, כן. לא עזה? לא שולחים אותך לזה. עכשיו תראי, אחד בשם סנטיאגו מכטינגר אמר לי ללוד בוגי.
זה טוב.
טוב, חזק, נכון? דני קופר הציע את התנומה. התנומה. התנומה אבונך זה. המגפיים של בוגי זה יעקב ליבי. חי, מפלגת החזון הישראלי, רעיון של רחביה ברמן. יש סירה כן בוגי.
בסדר, זה בתור ג'ינגל?
כן, לשון מוזניים, יציע בחור בשם אורן פסטרנק. תנועת העצמאות של שינוי המרכז החופשי לעתיד אמיתי. זה שם שנתן עדי, חברי עדי בן יעקב.
זה מעולה.
וכמו שאמרתי לך את השם האהוב עליי, נתן חבר הכנסת חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, שדרך אגב גליק צריך להגיד, הוא עד היום חוזר ואומר שנורא עצוב לו על הכתו של בוגי, והוא היה רוצה שבוגי יישאר, והוא בעצם היחיד היום בליכוד שלא מוכן לטנף עליו וכו' וכו', כי את לא יודעת אם את יודעת, יש שם תינופים מטורפים.
כן, אבל אז, גליק הוא נשמה טובה.
את רוצה להגיד את השם? כי אני קודם הגיתי אותו לא נכון.
יעלון ויבוא.
יעלון ויבוא, אז חכי רגע. יעלון ויבוא, את מקשיבה?
יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו, זה האיש אשר יראנה, ואליה לא יבוא. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, על גלבוע כגיבול יעלה נורא המלך.
טל.
על גיבוע כגדעון הוא אמר או שאני מדמיינת כבר? אני לא זוכרת את המילות שיר הזה בעל פה.
לא זוכרת.
אבל בכל מקרה, משה בוגי יעלון, אם אתה מקשיב לפודקאסט, השיר הזה הוקדש לך, יעלון, יעלון ויבוא.
ואני לא יודעת איזה סיכוי יש למפלגה של בוגי יעלון, אבל אם גידי גוב מקים מפלגה, גידי, אני איתך.
את תעלי ותבואי איתו?
אני אעלה.
ועם אסף הראל בפנים. לגמרי.
אוקיי.
טוב, אז נילי, אנחנו נעבור לחלק הבא. בפודקאסט שלנו?
לפינת התרבות. מה קראת השבוע, טל?
אני רוצה כאן להתוודות. אני בתקופה של קריאה, בולעת ספרים. התולעת, הבולעת. יש תקופות כאלו בחיים.
נדע.
את יודעת, כשהילדים היו, ככה, כשהייתי בין גיל 30 ל-40, לא קראתי ספרים בכלל, לא היה זמן.
ברור.
עכשיו זה חוזר ובגדול, תמיד אהבתי מאוד לקרוא. ועכשיו אני גם בפאזה כזאת שאני באמת, כמו תולעת, וכשבולעת, באמת, כל מה שמונח לפניי באותו הרגע, אני משתלטת. עיתונאית בשם לילך סיגן, כתבה ספר חדש שקוראים לו כפיות, והיא אמרה לי, היא שלחה לי בטוויטר, בדי-אם, אמרה לי, טל, אני אשלח לך את הספר. אמרתי לה, אל תשלחי, אני לא אוהבת ספרי נייר. תעשי לי טובה, לא רוצה. או שאת, אם את שולחת לי באייפד, נותנת לי קופון או משהו, אני מורידה. אם, אז וי, אני קונה בעצמי, אני מאוד אוהבת לקנות ספרים בעברית של עמיתים, עיתונאים ושל סופרים ומשוררים. קניתי השבוע שניים, שלה ושל אמיר זיו, שניהם הוציאו ספרים, את שלו עוד לא קראתי. ואת הספר של לילך סיגן פתחתי באייפד, ואת יודעת, לא דפדפתי בספר, כי אני מעבירה את זה עם הווש, את יודעת, עושה ככה עם האצבע. ואני חייבת להגיד לך, נילי, 48 שעות, בלעתי שני שליש ספר.
מה את אומרת?
זה טוב או רע?
זה מעולה.
ספר טיסה, לדעתי. קצת יותר מדי ניו-אייג'י, אני לא חובבת ניו-אייג'יזם, אבל הסופרת בעצמה בספר מאירה שהניו אייג'יזם הוא מעצבן, למרות שהיא משתמשת בו. יש שם דיאלוגים נפשיים קצת, בין אישה לגבר, שבעצם מנהלים שיחה בלי באמת לנהל אותה. זאת אומרת, הכל עובר בסייקי כביכול.
נשמע לי כמו דיאלוגים ביני ובין בן זוגי.
משהו כזה.
ממתי אנחנו צריכים לדבר?
אבל זה מה שיפה, שזה אנשים, שתראי, אנשים שחיים ביחד, אני חיה עם בעלי באמת 20 שנה כבר, ואני לא יודעת כמה את, אנחנו באמת באמת לא צריכים לדבר. אנחנו באמת יכולים לנהל את הכל בכאלו קוויצ'ים וזה. שמה זה מישהי שהיא לא, היא לא, זה חיזור. והחיזור מתנהל בסייקי, חלקו בסייקי, חלקו... אני ממליצה על הספר, כי נהניתי ממנו, ואני חושבת גם, עוד לא סיימתי, ויש לי שעוד שליש, ואני חושבת ש... לא כל ספרות צריכה להיות תמיד הכי כבד וזה וזה וזה. לפעמים פשוט כיף לקראת פסח, לקראת חופשות, לקראת טיסות, להפליג ככה על ספרים שבולעים אותם, התולעים הבולעים.
אז קודם כל זה באמת רעיון נכון, עכשיו אנחנו מתקרבות לחופשת פסח, ואם מצאת ספר שאנחנו יכול, שאת ממליצה בכיף, אז זהו, אני, אז אני אתרום...
כפיות של אילך סיגן. סיגן.
אני כן. אתרום שם של סופרת ניגרית אמריקאית, בשם צ'יממנדה...
את חייבת ללכת לדברים האלו תמיד, לקטעים הכבדים.
את יודעת, את מכירה אותי, אילאית ומתנסית. צ'יממנדה נגוזי
אדיצ'ה. הבועה הזאת היא כבר.
לא, אז הסיפורים שלה...
איך אמרת קוראים לה סופרת?
אוקיי, לזה נקדיש פודקאסט נפרד. צ'יממנדה נגוזי אדיצ'ה, היא משבט האוגבו מניגריה, אבל היא...
אוי, נילי. מישהו מהקוראים שלוקח עכשיו את הספר לקריאה, שיצביע.
אני אומרת לכם, מאזינים יקרים, סופרת שכותבת על התפר בין ניגריה לארצות הברית, על לא כל הספרים, הספר הספציפי שקראתי, ספר סיפורים כרוך סביב צוורך, עוסק בתפר הספציפי הזה, אבל חוץ מזה יש לה כמה רומנים, היביסקוס סגול, חצי שמש צהובה ואמריקנה, שהם רומנים טובים מעשירים, ווואלה, לא כבדים.
אז זה היה הטעם האקלקטי של נילי אושרוב, ועכשיו אתם בטח ממש ממש חייבים לשמוע את המקמה שלה, כיוון שהספר השאיר כזו סף גירוי מטורף, אז אנחנו נעבור לשלב הבא. המקמה של נילי אושרוב, בבקשה.
מרוב חדשות פוליטיות שרודפות אותנו, אז אף אחד לא שם לב שלפני כמה ימים מסתבר שטראמפ גם שוחח עם מחמוד אבאס, עם ראש הרשות הפלסטינית, וגם עומד להזמין אותו ביוני לפגישה בבית הלבן. ההתעלמות ממנו נגמרה ומתחיל רומן. את מי זה לא, את מי מרגיז הרומן הזה? את האישה החוקית, את ביבי.
ברור.
ותשמעי מה אומר לו טראמפ. ביבי, אתה נשמע מבואס. כן, נכון, הזמנתי אליי את אבאס. אני מחזיק את מחמוד מהצד. חשבת שאני גבר של רוהם אחד? One man, two man, אפילו שלושה. אני זורם, ביבי, זאת הגישה. שכחת איפה הייתי כל השנים? בתחרויות יופי, במלתחות בנים. שם צמחתי לי רוחנית ורגשית. מונוגמיה, לא לומדים שם בשיט. מסכים איתך שאבאס קצת חטייר, אבל רבק ביבי, איזה שיער, איזה שיער רעמה של אריה, מה שלי ולך אף פעם לא יהיה. אל תשחק לי אותה מופתע, אחי, לא ידעת שאני כזה שטחי. לממה, עשיתי לך פעם פוזה? ציטטתי לך את הגל או שפינוזה? את השכלתי רכשתי בעיקר מדפדוף במגזינים לגברים במכון השיזוף. גם אתה תמצא לך פרטנר אחר? נו באמת. מה אתה מוכר? אני לא רואה הרבה קנדידטים. הפופולריות שלך ממש בקנטים. ממשיך להסתובב בעולם כמו תקליט. נדחף לטוגו או לזנזיבר אילית. פר ביבי, הנוכחות שלך נמאסה. כבר הוציאו עליך אזהרת מסע. והגברת שלך גם קוץ בתחת. שום דבר לא עושה לנחת. קונים בשבילה את כל H סטרן, והיא מחפשת את תלוש הריטרן. בקיצור ביבי, תפסיק להתבחיין. בוא, תיפתח קצת. יהיה מעניין. אני, אתה ומחמוד במנאז' התרועה. תחשוב, זו אופציה בכלל לא גרועה.
וואו.
את גם מדמיינת את השלושה שם במיטה?
לא, אני חושבת שטראמפ נמצא פה פעם אחר ראשונה בסיטואציה שהוא מתווך ולא צד. לא צד, לא צד לחגיגה לא מינית ולא עסקית.
מה את אומרת?
הוא מהצד, וזה מועד לכישלון.
אז הפעם המקמה שלי שימשה אפילו בסיס לפרשנות פוליטית, ובזה אנחנו נגמור, נסיים.
תודה.
להתראות.